נשמע אנשים ואנשות, ברוכים הבאים לעוד פרק נוסף של האושר שבדרך. אני אוהד, ואיתי כאן לימור. מה שלומך, לימור?
בסדר, אוהד, מה שלומך?
שלומי מעולה.
נפלא.
אז בפרק של היום אנחנו נדבר על, אנחנו נמשיך לדבר על מערכות יחסים ומה שביניהם.
כן, מערכות יחסים ומה שביניהם. נושא מערכות היחסים מאוד מאוד מורכב. הוא מפותל, אפשר לעשות עליו פודקאסט של לפחות 50 פרקים. כמה שאני מעמיקה בזה, מערכות יחסים הם באמת הבסיס לאושר ולסבל שלנו בחיים. ונולדנו לתוך עולם שמחייב מערכות יחסים.
כן, זה...
כן.
זה הבסיס.
זה הבסיס. עצם העובדה שאימא ואבא היו צריכים להיפגש.
כדי ליצור אותנו.
בשביל ליצור אותנו. כל העולם הזה, כל היקום הזה, מבוסס על מערכות יחסים. בעצם, ככה שחשבתי על הפודקאסט הזה, ומה אני רוצה להביא, אז באמת, מה המפתח להצלחות במערכות יחסים? ושאלתי על זה פוסט בפייסבוק, אפשר להיכנס ולראות, היו תגובות מדהימות, תודה לכל מי שהגיב. וככה עם עצמי, בתפיסתי, הבסיס זה החיבור, זה האינטראקציה. שני אנשים שנוצר ביניהם חיבור. יכול להיות שיש רצון הדדי לקשר, ויכול להיות לאחד מהצדדים רצון לקשר. חברות, חיבור, אותו שורש. איך נוצר החיבור? על ידי תקשורת. תקשורת מילולית או תקשורת פיזית. כן? תקשורת קשר. אז הבסיס למערכות יחסים זה החיבור והתקשורת. האינטראקציה שקורית בין שני האנשים. אינטראקציה שלנו עם בעלי חיים, עם בני אדם, עם כל מיני יצורים.
לגמרי.
לזה נולדנו, מזה העולם קיים.
כן, גם אם נסתכל אחורה בזמן, אז אנחנו נראה שאם אנחנו ניקח את זה על פי הסיפור המקראי, אז גם אדם וחווה, גם קשר שהיה צריך לקרות כדי שדברים יקרו.
הכל התחיל משם.
בדיוק.
יפה, הכל התחיל משם, מהחיבור, אז הכל זה אינטראקציה, חיבור.
לגמרי.
לא נולדנו לעולם שכל אחד חי לבד עם עצמו. יש הרבה אנשים שבוחרים
להיות לבד, לחיות לבד.
לחיות לבד, ללכת ליער, להתבודד.
אבל זה עדיין לא אומר שהם לא מרגישים, כן, גם לא מאושרים, וגם זה לא אומר שהם לא מרגישים לבד.
אני לא יודעת. אדם שבוחר לחיות לבד, עדיין נמצא באינטראקציה, במחשבות, כאילו, מול האנשים המשמעותיים בחייו. אם הוא נולד בתוך הג'ונגל, כן, כמו טרזן, אז הוא רגיל להיות באינטראקציה רק עם בעלי חיים. אבל מי שבחר בעצם ברגע בחיים לעזוב את את המקום בו הוא נמצא וללכת לחיות ביער, להתבודד במקום אחר, עדיין הוא באינטראקציה עם האנשים והחיים במחשבות שלו. אז אי אפשר באמת להתנתק מהאינטראקציה שלנו מול אנשים חשובים בחיינו. נמשיך. לתפיסתי, בעצם טיב החיבור והתקשורת בינינו מגדיר את טיב מערכת היחסים. ומה יכול בעצם לשפר לנו את התקשורת במערכות יחסים? המון דברים. היום נתמקד בשפה, בתקשורת. באיזה תקשורת? בשפה, בהקשבה. תקשורת מקרבת או תקשורת מרחיקה? תקשורת מקרבת. התפקיד שלה היא בעצם לקרב, לחבר בינינו. שאנחנו בכל אינטראקציה עם בני אדם, בעצם לשים לב לשפה, לשים לב לדרך שאני מגיבה, להיות מודע למה הבן אדם מולי בעצם צריך, מה הוא מבקש. הקשבה אמפתית, זה בעצם היכולת שלנו להקשיב, מבלי שהראש שמבקר, ששופט, שמייעץ, הראש החשוב, הפסיכולוג, מתערב, ומבלי שהרגש תזדהה ותהיה מעורבבת רגשית. לנסות להיות בהקשבה אמפתית ממקום של סנטר, של אמצע, זה מקום כזה שאני מחבר אותו אליי לב אל לב, לא רגש אל רגש. כן. אני רואה את הבן אדם מולי, אני מבין את הכאב שלו, אני לא מרגיש אותו. אני מבין אותו, הייתי שם, אני מכיר את הרגש הזה, אני בחמלה אליו. אני בעיניים קשובות. כי מה הבן אדם שמולי רוצה? הוא רוצה להרגיש שהוא חשוב, הוא רוצה להרגיש שרואים אותו, הוא רוצה להרגיש שמקשיבים לו, הוא רוצה להרגיש שהוא לא לבד. וזה מה שהתקשורת המקרבת
יוצרת.
יוצרת ומביאה איתה. איך אני מייצרת קשר? שאני נפגשת עם בן אדם ויש אינטראקציה, על מה אני מדברת, על מה הוא מדבר, כמה אני בהקשבה, כמה אני מאזינה, כמה אני באמפתיה, כמה אני בסימפתיה. כן, כמה אני בגובה העיניים, כמה אני אותנטית. זה רגע לבדוק את המקום שלי בתקשורת מול אנשים, בשיח, באיזה שפה אני משתמשת. האם אני משתמשת בשפה מקרבת, או אני משתמשת בשפה מרחיקה. תקשורת מרחיקה לדוגמה, זה אתה בא לחבר ומדבר איתו, ואתה רוצה לשפוך את הלב, ואתה רוצה לשתף ולהיפתח, עוד לא ביקשת הצעה, לא כלום. אתה רק רוצה להגיד את מה שאתה מרגיש, והוא ישר הולך לייעוץ. ישר הולך לפרקטי. רוצה להביא לך פתרונות. לא נותן רגע מקום
להקשיב.
להקשיב. יש את הטיפוסים שאתה מדבר איתם, ובעצם הם, כן, יש את זה ששולל את הרגשות שלך. ואומר לך, שטויות, כאילו, מה עכשיו אתה שם? טוב, אתה כנראה עייף, בגלל זה אתה מרגיש ככה ומוציא את הדברים
כן.
מפרופורציה. כן? יש את המאשים שביקורת ושיפוטיות. אתה מספר לו משהו וישר אומר לך, אבל למה עשית ככה? מה עשית? אז למה פיתרו אותך? בטח עשית משהו לא בסדר. נותן לך תחושה?
שאתה אשם.
שאתה אשם, והוא לא שם באמת להקשיב. אוקיי? יש את הפסיכולוג, שאתה משתף אותו, והוא בא וכזה, מנתח אותך. אולי יש לך קושי עם סמכות, אולי יש לך בעיה, בגלל שהייתה לך בעיה עם אחד ההורים, אז אולי ככה אתה מגיב למנהל שלך. כן?
כן, זה ככה משתנה.
כן. בן אדם שאתה מדבר איתו ופתאום מרחם עליך. אוי, מסכן שלי. איזה נורא שזה מה שקרה לך. איזה נורא שפיתרו אותך. כן, איזה נורא שאתה לא מצליח להסתדר בעבודה. כן? זוג, מאוד כן. את הקורבן שבך. כן? ויש את הטיפוס שישר פוגש את עצמו בסיפור. והפסיק להקשיב לך. זה הדליק אצלו איזה טריגר. והוא עכשיו, אני פיתרו אותי פעם ככה, והיה ככה, והמנהל שלי אמר ככה, וזה אמר ככה. שנייה, it's not about you.
לגמרי.
כן, והתקשורת הזאת, כל אחד מהסגנונות האלה, בעצם מרחיקים אותי. מרחיקים אותי מהשיחה, מהאינטראקציה. לא בא לי להמשיך לדבר. סוגר אותי. כל מה שאני רציתי זה, שתבוא תקשיב לי.
כן, שיתנו לזה מקום.
כן. ותקשורת מקרבת, מדברת רגע על אמפתיה, על המקום הזה שיכול להיות נוכח עם הרגש. יכול להיות נוכח עם מה שהגיע, עם הסיפור שהבאת. אוקיי, אני מקשיב לך, אני נותן לך לסיים את מה שמבקש להתרוקן בתוכך, ואני פשוט שם שם את היד על הכתף, ונותן לך הרגשה. אמיתית, לא בכאילו, שאני מקשיב לך, אני מבין אותך, אני איתך, אני מבין את מה שאתה מרגיש. אוקיי? אמפתיה זה המקום הזה שהלבבות מדברים אחד עם השני. בדוגמאות שנתנו עד עכשיו,
כן.
זה בעצם הראש, הראש שלך, בעצם מנסה ישר לתת פתרון לבן אדם שמולך. אין רגע מקום לרגש. אז בתקשורת מקרבת אנחנו קודם נותנים מקום לרגש. שנייה רגע.
ואז אנחנו בעצם נרצה לעזור לאותו בן אדם. אחרי שנתנו לו ומילינו לו את המקום שהוא רצה לפרוק בו.
אבל אינטראקציה זה בהכרח עזרה?
לא, לא בהכרח שוב, יהיה תלוי סיטואציה, אבל כעיקרון, אם זה משהו פתיר, או משהו שאפשר לעשות, כאילו לפעול בשבילו, אז... כמובן שאחרי שנקבל את הבן אדם וניתן לו את המקום וניתן לו להרגיש שזה בסדר שהוא חווה את זה ושהכל לגיטימי ושזה חלק מהמסלול שלו וחלק מהדרך שלו, אז אחרי זה אנחנו נרצה, אם יש לנו איך, שוב, כמובן זה תלוי סיטואציה, תלוי מצב, לא כל מצב אפשר לעזור, ויש אנשים שגם לפעמים לא רוצים לעזור לעצמם, אז זה לא משנה מה תציע, זה עדיין לא יעבוד. אבל אם הבן אדם באמת מוכן לנסות, ואחרי שקיבלת אותו, אחרי שנתת לו את הרגשה של האמפתיה, באמת הוא רוצה את העזרה שלך, הוא רוצה את הייעוץ הזה.
אבל זה מרגיש לי, וזה יפה מה שאתה מביא, שאתה בא מראש עם אג'נדה לעזור, אני מכירה את זה באופן אישי. זה בדיוק הנקודה. גם אני באה עם אג'נדה של לעזור. ואחד הדברים שקרו לי לפני כמה שנים, לפני שנה, שנתיים, לא יצא לי לדבר הרבה על האחים שלי, יותר על האחיות שלי, אבל אחי בא ואמר לי, די, את לא רואה, את מתערבת כל הזמן. והמקום שאני באה ממנו היה לעזור, ושאני הבנתי, זה עזר לי, זה נתן לי סתירת לחי, אני מאוד נעלפתי, כן? היו לי שבוע, שבועיים מאוד 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 קשים, כאילו הבנתי מאיפה הוא הביא את זה. הייתה אינטראקציה בינו לבין אחותי, שהתפוצצה, ומהצורך שלי לעזור, ניסיתי לדובב ולייצר שם שיח, שיח כנה, שיח אמיתי, שכל אחד יגיד באמת מה הוא מרגיש, ואז קיבלתי את המתערבת. מה את מתערבת? ועצרתי שנייה, והתבוננתי, והבנתי ש... רגע, מי שם אותי בתפקיד של לעזור? אני. אנשים לא בהכרח באינטראקציה מולי, מבקשים שאני אעזור להם. אתה מבין? מה השורש? למה אנחנו באינטראקציה? אני צריכה להבין מה הצורך של הצד השני. אם הוא רוצה שאני אעזור לו, אז שיבקש ממני לעזור לו. אני לא באה עם הצורך שלי לעזור, הצורך שלי להציל. אתה מבין? מה מאוד יפה.
כן, אני מבין, אבל אני חושב שבחלק מהמקרים יש יוצא מן הכלל. כאילו, בסיטואציה שאתה רואה שני אנשים שאתה מכיר, והם רבים או מתווכחים, וכשאתה בתור בן אדם מהצד, אתה רואה שאפשר לראות ש... הם לא מדברים את כל הכנות שלהם, ואפשר לראות שהם לא מדברים את מה שהם בדיוק. רוצים להגיד תכלס.
זה מה שהפריע לי.
אז אני חושב שזה לא בהכרח גם אומר שזה, אני לא, כאילו אני מבין גם את המקום שלך, שאת מה שהרגשת, שמה אתה אומר לי כאילו שאני מתערבת, ואיך אתה בכלל כאילו...
לא, הוא העליב אותי, זה...
זה מעליב, כן. נכון, כי את בן אדם קרוב, אבל אני חושב שלפחות בקשרים, וכשזה חלק מהנושא שלנו היום, אז באמת כשיש קשר... שהוא דם, משפחה, קרבה קרובה, חברים קרובים, אנשים שאתה איתם לאורך שנים, ובאמת יוצר איתם קשר שהוא, אני הייתי רוצה להגיד אפילו, לא תלוי בזמן. כאילו הוא תלוי ביחס ובנוכחות ובהתאבות ובשהייה והרגשה של אותו בן אדם. ואני גם יכול להגיד שגם לי היו הרבה מצבים בחיים שניסיתי לעזור לאנשים, והם לא רצו את העזרה שלי, ובדיוק חטפתי את אותה סתירה. ואני חושב שמה שזה לימד אותי, זה שלפעמים אנשים לא מסוגלים, אנחנו לא מדברים את אותה שפה, כי אני בן אדם שאולי אני כן מחפש פתרונות, ואני לא רואה את הדברים כבעיות, אני רואה אותם כאתגרים, אבל כשאני רואה אתגר, בין אם הוא טוב ובין אם הוא רע, אני רוצה למטב אותו. וכשאני רוצה למטב משהו, בין אם זה שלי ובין אם זה של אחרים, ויש לי דרך ויש לי שיטה, או whatever, יש לי כיוון ואני יכול להציע אותו, ואני אגיד אפילו הכי בכנות, אני חושב שאנשים רוב הזמן יגידו לא, אני לא מעוניין, ורוב הזמן יגידו לך אל תתערב, ויגידו לך אל תהיה ככה, אבל אם אנשים באמת יפתחו את האוזניים ויקשיבו ויגידו, אוקיי, רגע, יכול להיות שיש פה משהו מהצד, יכול להיות שיש פה מישהו, משהו שהעולם מנסה להעביר לי, שאני חושב שזה משהו שגם למדתי על עצמי, מקשרים שלי לאחרונה, שאני הייתי הרבה בהתנגדות לקבל מהעולם ולקבל מאחרים עזרה, וזה כי לא חשבתי שיש מקום שהם יכולים לעזור לי, לא בקטע מתנסה, אלא בקטע של פשוט לא הרגשתי שאנחנו מדברים את אותה שפה. אבל בסופו של יום, שמעתי איזשהו משהו שמאוד שינה לי את ההסתכלות. והדבר הזה אמר שלפעמים העולם רוצה להגיד לך מילים שהוא לא יכול להביא לך דרכך, אלא רק דרך אנשים אחרים. וכשאנשים אחרים יגידו את זה, יכול להיות שזה לא יהיה כלום, יכול להיות ששעות תדברו על מיליון ואחת דברים, והם יגידו דברים, וינסו לעזור, וינסו להרים אותך, וינסו לתמוך בך, וינסו להציע, ולייעל, ולהטיב, ולא משנה מה. אבל יכול להיות שמכל השיחה הזאת אתה תצפוס מילה אחת שתשנה, או מילה אחת שתשפיע, שזה מה שהעולם רצה שתקלוט.
כן, ואתה היית בהקשבה.
בדיוק.
הבסיס לתקשורת היא באמת באמת הקשבה. כן? זה אנחנו אומרים. הבסיס לתקשורת היא הקשבה. אבל יש פה עוד משהו באינטראקציה ומערכות יחסים שדיברת והבאת. מה שאני אומרת זה רגע, מה התדר, מה האנרגיה שאני באה איתה לשיחה. אם אני באה להיות זה שרוצה לעזור, זה שרוצה לייעץ, זה שרוצה לנתח, להיות הפסיכולוג. אני צריך לשים לב כמה נקי אני באה לאינטראקציה. אתה מבין?
כן, אני מבין.
כן, כי בעצם מה אנחנו רוצים? אנחנו רוצים לשפר את המערכות יחסים.
נכון.
אתה הבאת נקודה יפה, אתה בא ואתה אמרת, אוקיי, אני בא, מנסה לעזור, הם לא תמיד מקשיבים, נכון? כי זה לא מה שהם רוצים, זה לא מה שהם מבקשים.
נכון.
אבל אתה שינית את המקום שלך, ושמת את עצמך בעמדה של לקבל, להקשיב, ולראות בעצם מה יש לצד השני להגיד, ואיך הוא יכול לתרום לי.
לגמרי.
שינית קצת את הזווית שאיתה אתה מגיע לשיחות ולאינטראקציה, מהמקום של אני יודע, אני החכם, אני זה שיכול לעזור לו, אני אביא את המידע, נפתחת לקבלה. ואינטראקציה זה בדיוק זה בעיניי. ההבנה שמערכות, יש, כמו שאמרת, יש כל מיני מעגלים של מערכות יחסים. אבל אני מדברת אפילו על הדבר הכי פשוט. אני עם בן אדם קרוב אליי בשיחה. יש אינטראקציה, יש מפגש, מדברים אחד עם השני. איך אני מייצרת את המפגש הזה והופכת אותו לשיח מעצים, לשיח שתומך, לשיח שמאפשר, לשיח. והכלים לעשות את זה זה הקשבה, השפה שבה אני משתמשת, להיות במודעות למה שהבן אדם שיתף אותי, להיות במודעות למה שהוא מביא, ולא ישר לקחת את זה אליי, כי הנטייה הטבעית שלנו, בן אדם מולי מדבר, הוא מפעיל אצלי רגש, גורם לי להרגיש דברים, מזכיר לי דברים, ובעצם אני דוחפת במרכאות את עצמי אל תוך השיחה. אנחנו רוצים רגע לאפשר לבן אדם להתרוקן, זה כמו כוס. הוא בא אליי עם כוס מלאה, הוא בא אליי, אם זה הילד, אם זה הבעל, אם זה החברה, הם באים אליי עם כוס מלאה, אוקיי? הם עוד לא, אני צריכה לזהות, הם באו עם כוס מלאה, אז שנייה אני צריכה לתת להם להתרוקן, צריכה לתת להם, אבל באמת להקשיב, להתרוקן. אוקיי, עולה בי משהו חשוב שאני רוצה להגיד, אני צריך להיות בתשומת לב, לאיך שהאדם מולי מרגיש, מה הוא מרגיש? מה הוא צריך ממני? מה הוא מבקש ממני? חיבוק? רק הקשבה? אוקיי, אחרי שהרגשתי שהוא התרוקן, אוקיי, עכשיו יש מקום למילים שלי. והייתי רוצה שהמילים שלי יהיו מעצימות, מילים של שבח. בן אדם לא צריך ביקורת ושיפוטיות, דיברנו על זה גם בפרקים, נכון. בפרקים הקודמים. לשים לב בעצם, אוקיי? ואמרתי מקודם, it's not about me. הלוואי על כולנו, במערכות יחסים, אם זה מול הילדים, מול ההורים, מול כולם, להיות שם, באמת בנוכחות. להיות נגיש, להיות פתוח. מה מרחיק אותנו? מה מרחיק אותך ממערכות יחסים?
אני נראה לי קצת שונה, אבל בנושא.
אין שונה, אין דומה.
אני חושב ש...
אין פה אמת.
אני חושב שאני במערכות יחסים יותר נמשך לאקטיביות, לעשייה, לאנרגיה, וזה משהו שמאוד חשוב לי.
ואיפה המקום לשיח? איפה...
אז זהו, אני חושב שבשביל להגיע איתי לשיח עמוק, אז באמת אני אישית צריך להתחבר לבן אדם ברמה, גם בתכלס, כאילו הדיבור, הכימיה, הביחד, הנוכחות, להרגיש שבאמת אני יכול להיות פתוח ולדבר. לרוב... גם מי שמאזין יכול לדעת שאני גם אדבר גם בלי קשר, ואני אספר ואני אשתף, כי אני בן אדם שמשתף ומספר. אבל אנחנו לא נגיע לעומק של הדברים כל פעם מחדש.
כן, אבל עוד פעם, אתה מביא פה נקודה מאוד יפה. מה מושך אותי להיות בשיח איתך, בחברות איתך, במערכת יחסים איתך?
אני חושב שזה...
יש פה אנרגיה.
אני חושב שזה אנרגיה בסופו של דבר. הייתי מגדיר את זה אפילו כ... התדר שאתה מסתובב איתו במהלך היום, יש שעים שאני יותר חלש, יש שעים שאני יותר חזק, אבל אני חושב לא בא לי להגיד מטרה, אבל הכיוון הנכון, או בעצם הכוח שנותן לנו להניע, זה כשנבין שאנחנו מושכים אנרגיה, כמו שאנחנו משדרים אנרגיה, שזה מהסוד. Energy attracts likes energy.
דומה מושך דומה, אנחנו
בדיוק.
אומרים.
זאת אומרת שברגע שאתה תהיה באנרגיה מסוימת, אתה תמשוך לחיים שלך דברים באנרגיה, באותה אנרגיה. וכשאנשים האלה יגיעו, או הסיטואציות האלה יגיעו, השיחות האלה יגיעו, הקשרים האלה יגיעו,
okay.
הם יהיו מדויקים לאותה
אבל
אנרגיה.
אבל מה קורה שמגיעים אליך אנשים?
שהם לא מדויקים?
שהאנרגיה, שהם זוללים לך אנרגיה, שהם לא טובים לך באינטראקציה. ויש לי שאלה, סימן שאלה מאוד גדול על זה. בסדר, יש הרבה מערכות יחסים בחיים שלנו, שהן רעילות, הן זוללות אנרגיה.
אז אני חושב שיש...
רגע, ולי יש תמיד שאלה עם עצמי, האם כל בן אדם שנקרא לדרכי, האם כל בן אדם שבחיים שלי, אם זה חברים טובים, אם זה משפחה, אחים, אני צריכה להיות שם?
אז התשובה היא, לפי דעתי, לא.
כן, אני לא יודעת, אין לי תשובה.
אז אני חושב ש... לפחות אני, אם אני אתן את הסטטוס הנוכחי שלי בחיים, אז אני כן יכול להרגיש שאני נותן הרבה אנרגיה להרבה מהסביבה שלי. בצורה...
אתה אנרגי גיבר.
כן,
אתה
לגמרי.
אתה נותן אנרגיה, כן.
נותן תמיד, משתדל לעשות תמיד, וגם אני יכול לתת לדוגמה את הדוגמה שקראת לי אתמול, שהבנתי שאני נותן יותר מדי מעצמי לסביבה ולאחרים, מאשר לעצמי.
וזה נשאר לך.
בדיוק. ואז זה פוגע בי בדברים שאני צריך לעשות עם עצמי, וזה לא קשור אליהם. זאת אומרת שגם אם הם, אני אתן להם, זה עדיין ישפיע עליי ויפגע רק בי.
נכון.
אז זה חלק מהאחריות האישית שלי, להבין ולהסתכל על הסיטואציה הזאת ולהגיד, אוקיי, סבבה, אז ברור שאני לא ביום אחד מעיף את כל האנשים ואומר להם, יאללה, ביי, נדבר כשנדבר. אבל אני חושב שיש פה איזושהי הבנה של איך לעשות את זה בצורה הדרגתית, איך להבין את זה ולעשות את זה בצורה נכונה.
אבל אני צריכה להעיף אנשים מהחיים שלי?
אני חושב שכן. אני חושב שאי אפשר להשאיר כל כך הרבה אנשים בחיים תמיד. כאילו, גם היום אני יכול להגיד שאני מכיר כל כך הרבה אנשים בכל כך הרבה מקומות מכל רחבי הארץ, ואני עדיין לא בקשר עם כולם. אבל כל בן אדם שהייתי איתו בקשר ובאינטראקציה טובה, והיה לנו איזשהו קשר שהיה שנים, אם זה חברים מהתיכון, ואם זה חברים מהלימודים, ואם זה חברים מהצבא, אני יודע שגם אם היום בעיר אחד אני אשלח להם הודעה ואני רוצה להיפגש איתם, בין אם זה סתם לשבת לקפה, או להתעדכן, או לשמוע מה איתם, או זה לא באמת משנה מה. אני תמיד יהיה שם וזה תמיד קורה, כאילו.
אבל אני מדברת על מערכות יחסים משמעותיות. מערכות יחסים משמעותיות שמשפיעות על האושר ועל הסבל שלנו. בקצוות שיש מערכות יחסים, אין מה לעשות, אנחנו גם יצאנו
נכון.
לדבר על זה. אנחנו משתנים, האנרגיה שלנו משתנה. האנשים שהיו נכונים לנו והיה להם איזשהו תפקיד בחיים. כן, כי הרי אמרנו, מערכות יחסים באו לעזור לנו להתפתח, לצמוך.
נכון.
נכון? אז יש הרבה באמת... בחברים שנכנסים ויוצאים, שנכנסים אלינו לחיים, יש להם תפקיד מולנו, לנו יש תפקיד מולם, ובאיזשהו שלב, המערכת יחסים פשוט מתנדפת, אוקיי? משתחררת.
נכון.
בסדר? זה הרבה פעמים גורם לנו סבל.
נכון.
כי אנחנו, אחד פתאום, זה רגע נקודה שצריך רגע להתעכב עליה, האחיזה שלנו במערכות יחסים. יש מערכת, יש חברי ילדות במיוחד, חברים שהיו משמעותיים בחיים, ופתאום קרה דבר, אוקיי, הילדים כבר גדלו, והקשר שהיה מבוסס על הקשר בין הילדים, הוא כבר לא אותו קשר, הוא לא רלוונטי. חברי ילדות, שכל אחד מאיתנו הלך לכיוון אחר.
נכון.
הלך לכיוון אחר, והרבה פעמים יש לנו כאב וצער על הפרידות האלה, אוקיי? אבל החיים בעצם הביאו אותנו לסיים מערכות יחסים מסוימות. זה נקודה אחת. נקודה שנייה, זה מתי בעצם נכון לסיים מערכות יחסים. איך מתמודדים עם מערכות יחסים משמעותיות שכרגע גורמות לנו סבל? אנחנו מבינים בחלק הפנימי, מה האדם הזה שהוא חשוב והוא יקר לליבי והוא משמעותי בחיים שלי, אפילו בעיקר אחים, בני זוג, אנשים שאתה לא יכול באמת ברגע לשחרר
כן.
אותם מהחיים. אתה יכול, יש הרבה אנשים שבוחרים להתנתק ממשפחה, מהורים, בסדר? אני לא אומרת יש נכון, יש רע. אוקיי? אבל גם אם אני מתנתק מאח או מהורה, זה גורם לי סבל.
נכון.
והפודקאסט הזה בא לעזור לנו לצמצם את הסבל. אוקיי? וזה לא פתור אצלי. המקום הזה, ואני מביאה אותו פה לשיח, גם לעורר את השיח הפנימי לכל אחד מהמאזינים, וגם להביא את זה הכי אותנטי.
אוקיי.
מולי ומולך. אוקיי? ואז אני באה ואני אומרת, אוקיי, מה הבן אדם הזה משקף לי? מה אני צריכה?
מה השיעור,
מה ההשתלמות שלי מול האדם הזה, מה בתוכי מבקש ריפוי, כמו שאמרנו פעם שעברה. אוקיי? אבל יש פה גם כוחות חיצוניים. אוקיי? יש פה כוח חיצוני שמייצר לי סבל. ומה הנקודה שאני בוחר? דיברנו על אנרג'י גיבר ואנרג'י טקר. באיזושהי נקודה אני אומר לעצמי, מהי הנקודה שאני אומרת או אומר לעצמי? סטופ, המערכת יחסים הזאת צריכה להיפסק. יש מצבים קיצוניים שאנחנו חייבים להתנתק ממערכת יחסים פוגנית, אלימות פיזית, מילולית וכלכלית, תמיכה בחיים. אנחנו קודם כל צריכים לשמור על החיים שלנו, ולא להישאר במערכת שמסכנת את החיים שלנו. ונשאל את עצמנו, האם המערכת הזו תומכת בחיים שלי, מאפשרת לי לצמוח, להתפתח, או שהיא פוגענית וכובלת?
אני חושב שבעצם הנקודה הזאת היא, שאנחנו, כמו שדיברנו עליה, מתי אני מבין בעצם, אם המערכת יחסות הזאת צריכה להישאר או להיגמר, זה נקודה שהיא מורכבת מכמה אלמנטים. האלמנט הראשון הוא רמת הקרבה. עכשיו, ניתן דוגמה. אני ואבא שלי לא יכולים לדבר על העולם העסקי או על העולם הסייברי או על לקנות משהו, כי שנינו מסתכלים על העולם בריאה אחרת. ואני אתן את זה בדוגמה. אבא שלי מבחינתו צריך לחכות זמן עד שמשהו יעלה, והוא התחיל בערך מסוים והוא ירד בערך שלו ככה או אחרת, אז צריך לחכות שהוא ירד בערך שלו.
אז כאילו אתם לא מסכימים.
אנחנו לא מסכימים על הרבה מאוד דברים.
אוקיי.
אבל אם אני מקצר את זה, בקיצור, אנחנו באמת לא מסכימים על הרבה דברים בחיים, ובאמת אני פשוט הבנתי שבחלק מהסיטואציות בחיים, למרות שזה אבא שלי, ולמרות שאני אוהב אותו, ולמרות שהוא הביא אותי לעולם, ולמרות שיש לי איתו הרבה ויכוחים, ולמרות שאנחנו לא מסכימים על הרבה דברים, כנראה שבנושא עסקים, עבודה, לקנות משהו, אני כנראה לא בהכרח ידבר איתו. כי הוא לא הבן אדם שייעץ לי נכון, הוא לא הבן אדם שידרבן אותי לעשות את הדברים, והוא לא הבן אדם שירים אותי לזה. הוא לא יגיד לי איך לעשות את זה בצורה חכמה, אלא ינסה לפעמים להוריד אותי מזה. שזה מה שהבנתי לפחות עליו. אני יכול להגיד גם שיש הרבה חברים שלפעמים אנחנו נכנסים לסיטואציות ואני מאוד מרים ודוחף ומנסה לעזור. לא בהכרח, כאילו שוב, כמובן אחרי שקיבלנו את הסיטואציה והבנו את ההרגשה והבנו ממה זה גורם ומה הסיפור ומה זה בא ללמד אותנו ומה זה משקף לנו, אבל אחרי זה שאנחנו כבר קיבלנו את כל הדברים האלה ואנחנו רוצים לעשות את ההתמרה ואנחנו רוצים בעצם להבין איך אנחנו מתקדמים קדימה מאותה נקודה ולא להישאר בסבל, הרבה מאוד אנשים קשה להם לקבל את זה.
את מה?
קשה להם לקבל את זה שיש נקודה שאתה מבין את הדברים, יש לך את הידע ואת ההבנה לגבי מה קורה ומה המצב הנתון, אבל הידע משתק אותם. הידע משתק אותם מפעולה. ואני חושב שכאן זה בדיוק הנקודה הזאת שאתה צריך לשבור קירות כל פעם מחדש, עד שאתה כבר לא פשוט תראה ישר. ובנקודה הזאת בדיוק, כשאתה מרגיש אותה, שאתה חווה אותה, כשאתה חווה את ההתנגדות הזאת מאנשים, שם אני לפחות אוהב להוריד את הרגל מהגז.
מהגז.
כן. לא בקטע של לוותר על אותו בן אדם, אבל בקטע של לתת לו רגע לראות את ההתנגדות שהוא עומד מולה. לראות את מה דוחף אותו, מה דוחף לו מבפנים החוצה, תתנגד לזה.
אז מה אתה אומר בעצם? מה מהות האינטראקציה? אם אני חוזרת לתחילת הפודקאסט.
אז אני חושב שמהות האינטראקציה היא בעצם לשקף לנו. היא מראה לחיים שלנו, לאלמנטים שלנו, לדברים שאנחנו צריכים לעבור ולהתפתחות שאנחנו חווים לאורך הדרך. כל בן אדם יכול לשקף לנו תהליך וצד אחר בהתפתחות. הרבה אנשים יכולים ניתן דוגמה, יש לי חבר שעובר איזושהי סיטואציה שאותי מאוד עצבנה. כי אני בן אדם של כאילו, כן כן, לא לא, שחור לבן, וזהו. בנוגע עם זה, אני מדבר עם בן אדם והקשר, התקשורת לא עובדת בינינו, אני מתקשר והוא לא, אז דבר, הכל בסדר, הוא יכול לו לתקשר, ויכול להיות שהוא עמוס, ויכול להיות שיש לו גם דברים שלו, אבל אני בכן כן, לא לא. אתה רוצה לתקשר? בוא נתקשר. אתה לא רוצה לתקשר וזה פחות נוח לך? בזמנך, דבר איתי, אני פה.
כן.
ואני חושב שחלק מההתנגדויות האלה, סלש המצבים האלה שקורים לאנשים, שאני נגיד לדוגמה יכול לזהות ולהרגיש אותם גם.
מה זה פיצוץ? ההתנגדות הזאת זה פיצוץ?
זה לא פיצוץ, זה כזה התנגדות שאני יכול להגיד, וואלה, אני אגיד לדוגמה לחבר, אני אגיד לו, וואלה, אח שלי, אני חושב שאתה צריך להגיד לבן אדם הזה X, Y ו-Z, כי זה לא הגיוני שאתה לא, אתה עושה ככה בשבילו, והוא לא עושה ככה בשבילך. ואותו חבר שאני אומר לו את אותם דברים, הוא מבין שהוא צריך לעשות את זה, אבל זה קשה לו, זה מתנגד אצלו, זה יושב לו על מקום שהוא לא מצליח לשחרר, שהוא מפחד ממנו. ואני חושב שהעיקרון בקשרים, באינטראקציה, זה לא בהכרח תמיד להראות לנו את המראות, אלא תמיד להזכיר לנו שהם שמה. אלא תמיד להזכיר לנו שאם אנחנו רוצים, יש פה את הבן אדם שישקף לנו את הדברים. ושאם אנחנו רוצים להתקדם, יש פה המון דברים שאפשר לעשות ולהתקדם ולבנות את עצמך כל יום מחדש בכל תחום אחר, ויש אנשים שפשוט בוחרים שלא, שבוחרים שזה עדיין לא השלב
וזה
שלהם.
בסדר,
וזה באמת. בסדר לגמרי, זה חלק מהדרך שלהם, זה חלק מהתפתחות של כל אחד. Okay. גם אני יכול להגיד שלי היו התנגדויות עצומות, וגם אותם עברתי, הכל לוקח זמן, ועדיין עובר לגמרי.
כן. אז שנייה, אז יש לנו אינטראקציה, נכון. בבני אדם. אז דיברנו בעצם, מתי אנחנו בעצם משחררים אנשים מהחיים שלנו. ואתה בא ואתה אומר, לא בהכרח צריך לשחרר.
זה תלוי מי.
כן, אז אתה אומר קרבה ראשונה, הורים וזה, אז אתה אומר, קודם כל יש את הקרבה, עניין הקרבה. יש עניין נכון. תחומי העניין. על מה אני יכול לדבר עם מי.
נכון.
כן? על מה אני יכול לדבר עם מי. לכל אחד יש תפקיד באינטראקציה.
נכון.
לדוגמה, אני מזהה שהתפקיד שלך זה המדרבן, היועץ.
אני הפושר, כן.
כן, אתה המדרבן, הדוחף, היועץ. אוקיי? וכנראה אתה בא באינטראקציה עם אנשים שצריכים את זה. מי שלא מתאים לו,
יום טוב לו.
לא יהיה פה. כן. לא יהיה פה באינטראקציה מולך. אוקיי? אז בעצם אנחנו מבינים שבמערכות יחסים, בעצם באופן טבעי, כי אנחנו עוד פעם, מערכות יחסים באים לעזור לנו להתפתח ולצמוח, אז מגיעים אלינו אנשים עם צרכים מסוימים ותפקידים מסוימים, אם אני מבינה נכון. ואז אתה בא אומר, אני צריך לדעת לזהות להרפות, איפה? במקומות שיש התנגדות. במקומות שהצד השני לא פתוח לשמוע את מה שיש לי להגיד.
נכון.
מדויק?
כן.
מה גורם לסבל במערכות יחסים?
אז הגורם לסבל הוא ההשתקפות של הדברים שאנחנו לא משלימים איתם, שאנחנו מתנגדים להם.
מהמם. כאילו מה שאני רואה במראה.
כן. לדוגמה, אם אני אקח את הסיטואציה שסיפרתי על החבר שלו, לא מדבר עם בן אדם אחר וזה מפריע לו, אבל אני מתעצבן והוא לא. אז אני יכול להגיד שאני מבחינתי, הייתי כבר בא לבן אדם הזה בפנים ואומר לו, תשמע, X, Y וZ, וזה לא מתאים לי.
כן.
ואם זה לא מתאים לך, אז הכל טוב, ותמשיך את היום שלך ואני אמשיך את היום שלי. אבל אותו חבר, לדוגמה, לא קשה. זה התנגדות אצלו. זה יושב אצלו על נקודה שהוא לא יכול להשלים איתה, שהוא לא הגיע אליה עדיין, שהוא לא שמה ב-100%. הוא כן מבין שזה מפריע לו, הוא כן מבין שזה יושב לו על נקודה וגורם לו לסבל. אבל כמו שאנחנו אומרים לרוב,
לא כולם מבינים, אבל
לא, כן. לא, אז ספציפית במקרה הזה הוא כן מבין מה גורם לסבל, והוא כן מבין שזה גורם לו גם סבל. אבל אני חושב שפה ואני כל פעם מתבלבל במשפט הזה, אבל אני חושב שהעלות
כן, ROI, ה-Return of Investment, עלות מול תועלת.
אז זה עדיין לא, הוא לא הבין שהוא יותר מפסיד מאשר מרוויח.
הרווח מול, יופי. כן, וזה קטע, אבל תשים לב, אתה שם את עצמך הרבה פעמים במקום של הפותר, אבל אני לא אכנס לזה, זה רק לך. אני אומרת את זה, שים לב, הרבה במערכות יחסים שלך, זה מה התפקיד שלקחת.
אני חושב שבכללי,
אנחנו נדבר על זה אגב לקראת פורים, בסשן הבא, אני רוצה בעצם לדבר על התפקידים שאנחנו לוקחים על עצמנו, מול אנשים אחרים. השנייה, אז מה גורם לסבל במערכות יחסים? אמרנו השתקפות במראה שאני לא אוהב. אני חושבת שיש עוד נקודה. ציפיות.
כן.
במערכת יחסים, באינטראקציה, יש לנו ציפייה אחד מהשני.
נכון.
נכון? והרבה פעמים הציפייה גורמת לנו לסבל. עכשיו, הציפיות יש להם כמה רמות. כן? ברוחניות, גם המורה שלי דפנה, כל הזמן מדברת על זה. ציפיות יש רק בקריות, וציפיות במיוחד במערכות יחסים גורמות לנו להרבה הרבה סבל. ציפייה שאנשים יאשרו אותנו, ציפייה שאנשים יהיו כמו שאנחנו רוצים.
כן.
כן, הציפייה שיאשרו אותנו, זה מעניין, זה בדיוק גם השבוע פגשתי את זה המון, ההבנה שהרבה מהסבל שאנחנו מחכים לאישור מבחוץ ואנחנו לא מקבלים אותו. אנחנו מרגישים רע עם עצמנו, אנחנו מרגישים לא מספיק, לא יפים, לא שווים, והסביבה לא נותנת לנו את זה, ואנחנו בתחושה של סבל מול הדבר הזה.
נכון, אבל אם אנחנו נסתכל קצת יותר טוב, וקצת בראייה יותר רחבה, יכול להיות שאנחנו אלה שמשפיעים על הסביבה שלנו?
כן.
יכול להיות שאנחנו אלה שמשפיעים על הסביבה שלנו, ובעצם אנחנו אנשים רואים אותנו כ, אבל אנחנו לא רואים את עצמנו כ.
יופי, אבל אתה אומר בכל אינטראקציה יש משפיע ומושפע.
כן. יש מישהו שקולט ויש מישהו שפולט.
כן, אבל אינטראקציה זה גם וגם.
נכון, זה פינג פונג.
כן, זה נתינה וקבלה. כן, זה לא רק, לא רק הנותן.
נכון, לא, אבל כן. אז הצדדים מתחלפים במהלך האינטראקציה עצמה.
זה גורם נוסף לסבל, אוקיי? בתפקידים שאתה בא ואתה אומר, יש מערכות יחסים שאני זה שתמיד נותן ואף פעם לא מקבל. או הפוך. יש מערכת יחסים שאני רק מקבל מקבל ולא נותן כלום.
לפעמים זה גם קורה?
כן, לרוב קורה. אז דיברנו על ציפיות, ציפייה...
מאנשים? ציפייה ממערכות יחסים, מאינטראקציות?
כן, אז מה הציפייה אמרנו שמייצרת לנו צבל? ציפייה שהם יהיו כמונו.
נכון.
נכון, זה גם יהיה. אנחנו גם הרבה הרבה סובלים מזה, שאנשים הם לא כמו שאנחנו רוצים שיהיו.
נכון.
נכון? ציפייה שהם לא כמו שאנחנו רוצים להיות, ויש שם הרבה סבל, שם אפילו תחושה של אשמה, תחושה של כעס, טינה. כן, הרבה פעמים ההורים, אנחנו כועסים על ההורים שהם לא בדיוק מה שאנחנו רוצים. אנחנו כועסים על החברים שהם לא נותנים לנו את מה שאנחנו רוצים. יש פה ציפייה שהיא גורמת להרבה סבל במערכות יחסים.
החוכמה במערכות יחסים זה לזהות מתי מתחיל סבל ולדעת איך לעבוד איתו נכון. על כל גווניו, בין אם זה ציפייה, בין אם זה רצון, בין אם זה חוסר אנרגיה, בין אם זה חוסר תקשורת, בין אם זה... כמו שדיברנו מקודם, המקום הזה שישר שופט ומבקר ומציע פתרונות בלי בכלל לקבל את אותו מקום. עזוב, כאילו אמרנו, אתה צריך להבין את הבן אדם קודם, אתה צריך לקבל את המקום שלו, אתה צריך לתת לו את המקום הזה שהוא ירגיש שלם, שהוא יוכל להרגיש בטוח, שהוא יוכל להרגיש שהאינטראקציה הזאת היא מועילה לו ולא מרחיקה אותו.
מהמם.
אני חושב שחלק מההבנה היא של הסבל באינטראקציות זה לדעת לזהות את זה. לדעת לזהות מתי זה מתחיל ולדעת להבין איך משחקים את הקלפים נכון באותה סיטואציה. כי לפעמים יש סיטואציה שאתה יכול לדבר עם חבר והוא יכול פתאום, אתה יכול להגיד לו אוקיי אני מקבל אותך ואנחנו מדברים על הרגש ואנחנו מדברים על מה הוא מרגיש ואיך הוא מרגיש ולמה הוא מרגיש את זה ומה גורם לו להרגיש את זה. ואז אנחנו גם ניכנס קצת למה הוא חושב שהוא יכול לעשות ומה הוא חושב שהוא יכול לשנות. ושוב זה כמובן לא ממקום של לפתור את הבעיה אלא ממקום של אני, כאילו יש בעיה, יכול להיות שאנשים אחרים גם חוו אותה, בין אם זה לדוגמה דיברת עם מישהי והיא לא ענתה לך, דיברת אתה יוצא עם בחורה והיא מסננת אותך זה, וזה גורם לך להרגיש פחות טוב, בין אם זה חבר ששלחת לו הודעה והוא ענה למישהו אחר ולך לא, בין אם זה חבר שהתקשרת אליו והוא יושב עם חבר אחר והוא ענה לך והחבר השני אתה מתקשר אליו והוא עונה והשני לא. אז הרבה סיטואציות שאתה יכול להתבאס מהם ולהגיע להרגשה ולהבין שהאינטראקציה היא כאילו לפעמים לא מועילה, אבל השאלה היא לאן אתה תיקח אותה. אם אתה תיקח את זה למקום של אני רוצה לקבל את הזה, את האינטראקציה, אני רוצה לקבל את האנשים, לפעמים יכול להיות שאני אתן את האנרגיה שלי יותר, לפעמים יכול להיות שאני אקבל יותר, אבל העיקרון פה זה שזה הדדי, שזה עובד בצורה הייתי רוצה להגיד סיימולטנית, כביכול בו זמנית, שלפעמים אחד נותן ואחד לוקח ואחד לוקח ואחד נותן.
זה האיזון, ההדדיות.
זה ההרמוניה במערכות יחסים. Mm-hmm. זה ההרמוניה באינטראקציה. וכן, אני יכול להגיד שיש הרבה אינטראקציות שלפעמים אתה לא מסיים אותם בצורה הרמונית, ואז אתה פשוט מסיים אותם הרבה יותר מוקדם. ולפעמים זה חלק מהדרך בחיים. כי יכול להיות שאינטראקציה אחת שקרתה היום, תקרום לבן אדם לחשוב על משהו אחר, והאינטראקציה אולי ביניכם איתו פוצצה, כי הוא לא יודע מה ניסית, קיבלת אותו ועזרת לו ושמעת לו, ואתם יושבים ומדברים, אבל כבר הגעת לסיטואציה שאתה כבר 3 שעות יושב ומקשיב לו על כמה שהוא מדבר רק על בעיות, ואתה כבר מבין שהוא, אתה צריך לשנות לו את הכיוון חשיבה, את הפרספקטיבה.
כן, אתה צריך להביא לו פרספקטיבה. אני צריך לשנות לו את הכיוון חשיבה.
אבל אז בשביל מה אני פה? אני לא פה בשביל לשבת ולהקשיב לו רק.
בדיוק, בשביל מה יש מערכות יחסים?
בשביל מה אנחנו פה? בשביל מה הוא הכיר אותי? אז אני גם חושב שאני והמערכות יחסים שלי בחיים, אני מאוד דורש מהם המון. סבא.
דרישות זה גם...
דרישות זה גם משהו שלא דיברנו, אבל אנחנו גם דורשים הרבה מערכות יחסים.
מה אתה דורש?
אני דורש מאנשים להיות ברמה מסוימת. רמה מסוימת בחיים, בגישה, בנירות, סליחה, נירות זה לא מילה נכונה.
אז הם לומדים בסטנדרט שלך.
בהסתכלות על החיים. יכול להיות. יכול להיות שהם לומדים בסטנדרט שלי, אבל אני תמיד מרגיש שיש לי לאן לתת, ומה לתת עוד. וכשאני מעלה את עצמי, וכשאני עובד על עצמי, וכשאני דואג להעלות את הסטנדרט של עצמי, כן, סביר להניח שהסטנדרט שלי יעלה גם כלפי חוץ, אבל זה כי אני מבין מה הערך ומה השווי שאני יכול לתת לשולחן, ומה אני מביא איתי כשאני בא לכל מקום שאני נמצא בו.
כן.
ואני חושב שזה גם משהו שהוא מאוד חשוב במערכות יחסים, צריך להבין מי אתה, ומה אתה, ומה מטרתך בקשר.
בדיוק.
כי יש הרבה קשרים, שאתה לא תבין מה אתה עושה שם, ולפעמים יישארו גם הרבה מאוד זמן, אבל יש לך שם תפקיד מאוד מאוד חשוב. ואם אתה מקלם את התפקיד בצורה הנכונה, אז הדברים ימשיכו להתקדם הצד החיובי, ואם אתה לא תעשה את התפקיד שלך, סביר להניח שזה ייגמר, או שזה ייפגע, או שזה יפגע בך, או שזה יגרום לך עוד סבל.
אז בוא נסכם את מה שדיברנו עד עכשיו. אנחנו בעצם שמערכות יחסים, הם מיום היוולדנו. נולדנו אל תוך מערכת יחסים, מערכת יחסים עם החיים, מערכת יחסים עם ההורים שלנו, עם האחים שלנו, עם הסביבה, וככל שאנחנו גדלים, האינטראקציה שלנו עם אנשים
הולכת וגדלת.
הולכת וגדלת. ויש כל מיני מערכות יחסים. אוקיי? ואמרנו בעצם מה מגדיר את מערכת היחסים. רמת הקרבה, תחומי העניין, על מה אני יכול לדבר ועם מי. נורא חשוב להיות מודע לזה. יש אנשים, יש חברים שאני יכול לדבר איתם על הכל, יש חברים לרגש שאני יכול לדבר את מה שאני מרגיש, יש חברים שאני יכול להתייעץ איתם, יש חברים יותר פרקטיים שיכולים להניע אותי לפעולה. להיות במודעות לדבר הזה. כן?
כן.
ולשחרר ציפייה. שחרר ציפייה שאדם אחד יכול להיות הכל עבורי. אנחנו ניגע בזה גם ציפיות. להיות מודע לזה שלכל אחד תפקיד באינטראקציה. כמו הדוגמה שהבאת, שזה מאוד אחד התפקידים שאתה לקחת על עצמך במסע הנשמתי הזה. להיות המדרבן, להיות המוציא לפועל, להיות המייעץ. זה התפקיד שלך כנראה, במערכות יחסים מול החברים שלך, ולהבין מה התפקיד של האחרים, כן? אבל מצד שני, במקום ההתפתחותי, זה לראות איפה אני יכול לאפשר לעצמי לקבל. איפה אני יכול להיות פתוח, לשמוע, לקבל גם מהאחר, אוקיי? מתי להרפות ולשחרר? לדעת מתי להרפות ולשחרר מאוד יעזור. שאני מרגיש התנגדות מהצד השני, לא להיכנס לוויכוחים. אין צודק או לא צודק בשיח באינטראקציה. אין פה ויכוח, אנחנו רוצים ווין ווין.
נכון.
אם אני, כמו שתיארת, אם אני שם לחבר שלי איזושהי מראה שקשה לו לראות אותה, להרפות.
לגמרי.
לא לדחוף, כן? ובכל אינטראקציה יש נותן ומקבל. ולאפשר את המקום הזה. לאפשר את ה...
גם את הנתינה וגם את הקבלה.
כן. כן? וכן, לשים לב, אני ממש מציעה להתבונן על מערכות היחסים שלנו, ולבדוק מה המהות של כל קשר. מה יוצא לנו מזה? מה יוצא לי? ומה יוצא לאדם שמולי? אוקיי? והאם זה משהו שאני רוצה בחיים שלי?
לגמרי.
האם האינטראקציה הזאת מטיבה איתי, או האינטראקציה הזאת מורידה אותי? אוקיי? אז מה אמרנו? מה גורם לנו לסבל במערכות יחסים? ההשתקפות במראה של מה שאני לא אוהב, אותה התנגדות שאני פוגש בתוכי,
שהאדם השני,
כן, שהצד השני. ציפיות, לזכור שציפיות יש רק בקריות.
לגמרי.
לשחרר את הציפייה הזאת, שאנשים יהיו כמונו. ציפייה שהם יהיו כמו שאנחנו רוצים. שירגישו כמו שאנחנו מרגישים. כל בן אדם הוא עולם שלם, וכל אחד מביא למערכת יחסים את מי שהוא.
נכון.
ואני צריך לקבל את זה. יש אגב היום בבוקר עם לואי סיי, נתקלתי במשפט מרגש. על מנת להשתחרר מן העבר, אנו חייבים להיות מוכנים לסלוח. לסלוח על מה? לסלוח לאנשים סביבנו, על שאינם כפי שהיינו רוצים שהם יהיו. אני מוחה לך ומשחרר אותך, שאני משחרר את הציפייה הזאת, שאנשים יעמדו בציפיות שלנו או שיאשרו אותנו, אני מצמצם את הסבל. אני פשוט נוכח בתוך המערכת יחסים.
כן.
ומאפשר לאדם מולי פשוט להיות הוא, ומאפשר לעצמי פשוט להיות אני. כן? הרבה מהסבל גם נגרם, כי האנשים מולי לא עומדים בדרישות ובסטנדרטים שלי. נקודה נוספת, שהרבה פעמים הרגש שלי, הרצון שלי להיות במערכת יחסים, יותר גבוה מהרצון של מישהו אחר. ויש פער.
נכון.
ויש פער, נכון? אפרופו פער, להבין ולקבל שיש לנו פערים באדם מולי. לא כל האנשים חושבים כמוני. לא לכל האנשים יש את אותם תפיסות בדיוק כמוני. כן? נקודת המבט על החיים היא שונה. וזה הרבה פעמים יוצר חיכוכים במערכות יחסים. לקבל את זה, שיש את זה. ולבוא כן. פתוח, אולי יש משהו שהוא משקף לי שאני צריך להתרחב בתודעה שלי. והפוך, לקבל את זה שאולי הבן אדם לא נמצא במקום שאני נמצא בו, מבחינת תפיסה, מבחינת תודעה. וזה בסדר, להיות כן. בחמלה למקום הזה. חוסר תקשורת, שתיקות, התעלמות, כן. נמנעות מלהגיב, כאילו רוצים להיכנס לוויכוח. תקשורת, תקשורת פתוחה. להיות פתוח. להרגיש מספיק ביטחון, להגיד את מה שאני מרגיש ומה שאני חושב, וזה נבנה. על זה פודקאסט שלם.
לגמרי.
כן. ביקורתיות ושיפוטיות מייצרת המון המון סבל. לא כיף. לא כיף להיות ליד מישהו שכל הזמן מבקר אותי ומשופט אותי ונותן לי תחושה שאני אשם.
נכון.
שימו לב. זה לשים לב. כמה השיח שלי הוא מבקר ושופט. ולעבור לשפה שהיא יותר מעצימה, יותר מכילה, יותר מאפשרת מול האחר. תחושת חוסר שביעות רצון. כי שאני שם את הציפייה שלי על בן אדם אחר, שיגרום לי להרגיש אושר, ויגרום לי להרגיש שאני רוצה להרגיש שמח, אני רוצה שיעשה לי כיף, ואז אני חסר שביעות רצון, כי הוא לא מספק לי את מה שאני רוצה, ואז אני סובל. אוקיי?
אוקיי, חברים, אז הגענו לעוד סיומו של פרק נוסף, כמובן האושר שבדרך, והיום דיברנו בעצם על מערכות יחסים, על אינטראקציות, על כיצד אנחנו נדע האם אנחנו משאירים אינטראקציה או מנתקים אינטראקציה, וכמובן גם איך לדעת להגיב אליה בהתאם. דיברנו גם על קצת מהסבל שאינטראקציות יכולות לגרום לנו, ועל מה, איך הן משפיעות עלינו בחיי היום יום. אנחנו גם נתנו גם כמה דוגמאות לאורך הדרך, וזה עולם לגמרי שהוא לא נגמר.
ממש לא. נגענו כזה... הבאנו עוד טעימה ובנקודות מבט, כי באמת, כמו שאמרתי גם בהתחלה, זה פודקאסט שלם, 50 פרקים ומעלה.
ממערכות יחסים בנו ולמערכות יחסים נשוב.
כן, זה חלק בלתי נפרד מההתפתחות שלנו, מהחיים שלנו, מערכות יחסים. אז להיות באמת במודעות לאיזה מערכות יחסים מעלים בנו אנרגיה, איזה מערכות יחסים מורידות ממאיתנו אנרגיה, איזה מערכת יחסים מרוקנת אותי, איזה מערכת יחסים מזינה אותי, להשתמש בהם עדיין כמראה וכלי להתפתחות, אבל לזכור גם שיש לנו בחירה. יש לנו בחירה באיזה אינטראקציה, באיזה מערכת יחסים לאחז, ואיזה מערכת יחסים לשחרר.
דיברנו על זה גם שאם אנחנו נמצאים באינטראקציה שהיא לא מטיבה לנו, אך האדם הוא קרוב אלינו, אנחנו לא רוצים לוותר עליו, בין אם זה קרוב משפחה, אבא, אמא, חבר קרוב, שהוא ממש ממש קרוב כבר שנים, אנחנו צריכים להבין איפה הסיטואציה הזאת כן מטיבה לנו, באיזה פן האינטראקציה הזאת כן מרימה אותנו, ולא מורידה אותנו.
להתמקד בזה.
ולהתמקד בזה.
בדיוק, ולא במה שמוריד. להתמקד בדיוק. במה שמעלה. כן, אז תודה לכם מאזינים. ככה השארנו אתכם להתבוננות ומיפוי כל מערכות היחסים ולראות מה אני יכול לעשות בשביל לשנות, לשפר. וזה מערכות יחסים, להסתכל עליהם מה כן יש בהם, מה הם כן תורמים לי לחיים ואיך הם...
איך הם מקדמות אותי ומרימות אותי.
כן, מרימות אותי. אז יהיה שבוע נפלא. וניפגש בפרק הבא. תודה, אוהד.
תודה רבה לך, לימור. אנחנו היינו אושר שבדרך. ונתראה בפרק הבא.